מסורת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים, השתבח שמו לעד ולעולמי עולמים. איזה חג, איזה עולם. פרשת תצווה, פרשת זכור. אנחנו נכנסים עכשיו לחג השמח בעם ישראל, ואני מבקש מהמאזינים היקרים פשוט לקחת עת להתחיל לרשום כמה דברים כדי להגיד אותם בעזרת השם בסעודת פורים, כדי לשמח את כולם בדברים נפלאים. ולכן אנחנו מתחילים, ותתחילו להגיד את הדברים האלה. אתה יכול לשאול את הילדים את השאלות שאני שואל, ואם לא יענו, תענה אתה. אז נתחיל. קודם כל, שאלה ראשונה. מגילת אסתר מתחילה, ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש. אחד אמר לי, זה סימן שאחשוורוש, הוא לא היה ספרדי, לכן התחיל ישר מהודו. אין קורבנות, אין כלום. על כל פנים, יש כאן קושיה עצומה. אומר המדרש, מדרש פליאה, ואת זה אני רוצה שתשאלו. ויהי בימי אחשוורוש דעקה, המולך מהודו ועד כוש, דע רווחה. ככה כתוב במדרש. פירוש, ויהי בימי אחשוורוש, זה צרה. המולך, זה רווחה. מה פירוש המדרש הזה? מה זה ויהי בימי אחשוורוש, זה צרה. המולך, זה רווחה. מה זה בדיוק? אז רבותיי היקרים, ידוע שכתוב בפסוק באיכה, פסוק 5, היו צריה לראש. אומרים חז"ל, כל מי שמצר לישראל נעשה ראש. כל מי שעושה צרות לעם ישראל, אלוקים מגביע אותו. והשאלה נשאלת, מדוע? למה אלוקים מגביע אותו? שלוש סיבות. סיבה ראשונה, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה להילחם עם אנשים קטנים. אתה נוגע בילדים שלי, יש לך עסק ישירות עם הקדוש ברוך הוא. ואתה, כיוון שאתה קטן, אלוקים מגביע אותך שתבוא קצת לאזור שלו, כדי שתהיה בטווח סתירה, כדי שתקבל את המכה שלך אמיתית. דבר שני, אלוקים מגביע אותו כדי שהמכה תהיה יותר חזקה. יש הבדל בין אחד שנופל מקומה שנייה לאחד שנופל מקומה עשירית. מקומה שנייה הוא נופל וצועק איי, בום, ואחר כך איי, איי, איי. מי שנופל מקומה עשירית צועק איי ובום, וזהו. המכה יותר חזקה. דבר שלישי, הקדוש ברוך הוא מגביע אותו כדי שכל העולם ישמע שמי שנוגע בעם ישראל, זה הסוף שלו. ולכן, הקדוש ברוך הוא עושה את העניין הזה שמגביע אותו למעלה. יפה. זאת אומרת, לפי הכלל הזה, אם יש מישהו ששולט עלינו ומעביד אותנו ומענה אותנו, אבל הוא לא עולה, הוא לא מתעלה, הוא נשאר בן אדם פשוט, הוא נשאר כלומניק, אוי ואבוי. זה סימן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לגאול אותנו. אבל אם אלוקים יעלה אותו, ירים אותו למעלה, זה סימן שאלוקים רוצה לגאול אותנו. היו צריה לראש. והנה, כתוב, עבדים משלו בנו, פורק אין מידם, אם עבד מושל בך, והוא לא גדול, הוא לא קיבל גובה, הוא עדיין עבד, אז תדע לך שפורק אין מידם. ולכן כתוב בתהילים, לולא השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו. כשאדם שולט בנו, ולא מלך, רק אדם פשוט, אוי ואבוי. אוי ואבוי. זה בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו. לכן, אם הקדוש הוא מגביע אותו, תשמח. אם הקדוש הוא מנמיך אותו, תצטער על זה. תדע לך שאין פה פריקה. חז"ל מתחילים לקרוא את המגילה. ויהי בימי אחשוורוש. כשמספרים סיפור שהיה פעם מלך, מתחילים, היה מלך. איך מתחילים? והיא בימי אחשוורוש. לא מלך, לא כלום, סתם בן אדם. והיא בימי אחשוורוש, אומרים חזל, דעך, זה צרה גדולה. אוי ואבוי, מה הולך להיות כאן? זה סתם בן אדם. אז מה יהיה עם הגאולה שלנו? אבל כשראו את ההמשך, המולך מאוד ועד כוש. הוא מולך? יש כאן מדובר במלך? אם מדובר במלך, סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, דה רווחה, זה רווח גדול. הלאה. בתוך המגילה, מדובר שהחשברוש רוצה להרוג את ושתי. ולכן, הוא מתייעץ. עם מי הוא מתייעץ? ויאמר המלך לחכמים, יודעי העיתים, דבר שהוא פלא עצום. אני רוצה שתשאלו בשולחן. תגידו לי בבקשה. יודעי העיתים מי אלה? זה אנשים שמעברים שנים וחודשים. והשאלה נשאלת, אתה מלך, אתה רוצה לדעת אם להרוג את אשתך או לא. לדון אותה בדיני נפשות. אתה הולך לאנשים שמעברים שנים? מה קשור אנשים שעושים לוח שנה? בן אדם רוצה לדעת אם להרוג את אשתו, הולך לאלה שעושים את הלוח שנה, שלום, תדון לי את ושתי. מה זה ביאמר המלך לחכמים? זה העיתים. מה יש לך לעשות אצל האנשים שעושים לוח שנה? והתירוץ, רבותיי. יש כמה תירוצים. המערשה כותב שהוא רצה לדעת בכוכבים, במזלות, לראות אם זה זמן ראוי להרוג אותה או לא. אבל רבי יונתן אפשיץ אומר דבר מדהים ביערות. אומר, קודם כל ושתי, בת כמה היא הייתה באותו זמן? כתוב שכשהייתה אצל בלשצר, ושתי הייתה ביתו של בלשצר. וכשהיא, היה מלחמה בבית של בלשצר, שקורש ודריווש באו להילחם איתו, אז ושתי הייתה נערה, כתוב, שהיא התעוררה. היא הייתה נערה, נערה זה בת 12 וחצי ביום אחד. וכיוון שהיא הייתה נערה, התעוררה וברחה לצד של השבי. לקחו אותה קורש ודריווש. והיא הייתה אצלם 5 שנים. הם שלטו 5 שנים. ומתו שניהם. גם קורש וגם דריווש. מתו שניהם. נו. אז היא בת עכשיו, בת 17 וחצי ביום אחד. ואז הגיע חשברוש, התחתן איתה. בשנת 3 למולכו עשה משתה. כלומר, עברו 2, בתחילת שנה שלישית הוא עשה משתה. אז היא בת 19 וחצי ויום אחד. זה היה הגיל של ושתי בתחילת המשתה. הוא עשה משתה 180 יום. אז ושתי עכשיו היא בת 20 ויום אחד. ובמנות הימים האלה עשה 7 ימים משתה, אז ביום שהוא רצה להרוג אותה היא הייתה בת 28 ימים. והנה, בני נוח, כדי לדון אותם, היו דנים אותם רק מגיל 20. אדם יהודי, דנים אותו מגיל בר מצווה, כי יש לו שכל, והוא יכול להיות אחראי על מעשיו. אבל גוי, כיוון ששם הרבה בטטות, אז לכן, לוקח לו זמן עד שהוא מתבגר, ולכן מגיל 20, רק הוא מקבל אחריות. ולכן בני נוח דנים אותם מגיל 20 במעלה. עכשיו, המלך רוצה לדון את ושתי, והיא בת 28 ימים. זאת אומרת, אפשר לדון אותה. אבל זה בתנאי שהשנה לא הייתה שנה מעוברת. אבל אם השנה הייתה שנה מעוברת, אז היא הרוויחה עוד חודש. והיא הרוויחה עוד חודש, אז היא עדיין לא הגיעה לגיל 20. ולכן המלך היה חייב קודם כל לדעת, לשאול את האנשים שמעברי שנים וחודשים, האם ושתי הגיע לגיל 20 או לא. ולכן, כשהוא ראה שכן הגיע, אז הוא הרג אותה. זה הדבר השני. דבר שלישי, המלך החשברוש, המן, שרוצה להרוג את ושתי, הוא אומר שצריכים לשלוח מכתבים לכל העולם. מכתבים לכל העולם. מה לשלוח במכתבים האלה? להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. הוא שולח מכתבים לכל העולם, שמאה יום תדעו שהגבר הוא הגבר בבית. שלא יטעו במה שקרה לחשבראש. הגבר הוא הגבר בבית. לכן צחקו עליו. אבל הוא הוסיף פה עוד מילה. ובאמת אני מתפלא על המן. למה הוספת באגרות לרשום עוד מילה? להיות כל איש שורר בביתו. זה אני מבין. מה זה הוא מדבר כלשון עמו? מהיום מדברים בשפה של הגבר ולא בשפה של האישה. ואני לא מבין. בשמה כתבת את זה? בשמה כתבת את זה? רצית שכל גבר יהיה גבר בבית? אין בעיה, כל איש שורר בביתו. מה זה? הוא מדבר כלשון עמו? לדבר בלשונו של הבעל? מה העניין בזה? אז המן הייתה לו בעיה אישית. זרש אמרה, מדברים בבית הזה פרסית. והמן אמר, מדברים בבית הזה עמלקית, כמו ההורים שלי. זרש אמרה לו, אדוני, אני פרסייה, מדברים בלשון פרסית. מה עשה? ראה שיש לו בלגן עם אשתו, הכניס בתוך האגרות עוד מילה אחת. עוד מילה אחת. הוא מדבר כלשון עמו. מהיום מדברים בשפה של הגבר, ולא בשפה של האישה. זהו. אתם יודעים מה זה עשה הדבר הזה? השתבח שמו לעד. המילים האלה הצילו את עם ישראל. הוא מדבר כלשון עמו, זה הציל את עם ישראל. אומרים חזל שהאגרות הראשונות הצילו את עם ישראל. איך הם הצילו? במילים האלה. לדבר מהיום בשפה של הגבר. ככה המן רצה. מה הוא עזר בזה לעם ישראל? כתוב שהקדוש ברוך הוא מוכן לגאול את עם ישראל בתנאי שהם שומרים שלושה דברים. לכן הוא גאל אותם ממצרים. שהם שמרו שלושה דברים. שמרו לשונם, שמם ולבושם. הלבוש, השם והשפה. אם הם שומרים, אז הקדוש ברוך הוא גאל אותם. למה? שלושה עדים. אבל דעו לכם, גם אם יהיה שני עדים, שמם, לבושם, או לבושם ושפתם, העיקר שיהיה שניים מהם, על פי שניים עדים יקום דבר, או שלושה עדים. אבל על פי שניים, גם הקדוש ברוך הוא היה גואל אותם. והנה, בימי אחשוורוש, הרבה יהודים הלכו עם גויות. היה עזרא הסופר צריך לעשות אותה סולת נקייה. היה כל כך הרבה בעיות שם. ולכן, היה בעיה. הם לא שמרו לבושם, שזה הצניעות, וגם לא שמרו על לשונם. הם דיברו בשפה של הפרסיים. למה? כי כדי לעשות את העבירות שהם עשו, להתחבר לגויות, צריך לדבר בשפה שלהם, וגם לא לשמור את הצניעות שלהם. שמם נשאר להם. היה להם רק שמם. אבל שפתם ולבושם הם לא שמרו. אז יש לעם ישראל עד אחד. אם יש להם עד אחד, איך הקדוש ברוך הוא יציל אותם? בא המן עם מחשימו, וכתב, מהיום מדברים כלשון עמו, מדברים בשפה של הגבר, ואז כל היהודים חזרו לדבר בלשונם, אז נהיה להם שני עדים, א' שמם, ב' לשונם, ואז בזכות זה גאל הקדוש ברוך הוא את עם ישראל. אז האגרות הראשונות הצילו את עם ישראל, אשריכם ישראל. אשריכם ישראל, הנה אנחנו חוזרים, שימו לב, תרשמו את הדברים שאני אומר כעת, כדי שהדברים יהיו ברורים, תוכלו להגיד את זה בסעודה. כתוב, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי, בן קיש איש ימיני. הפסוק מתחיל, איש יהודי, סימן שהוא משבט יהודה. הוא מסיים, איש ימיני, סימן שהוא משבט בנימין. הגמרא שואלת את השאלה הזאת, איך יכול להיות? תחליט, הוא משבט יהודה או משבט בנימין? הגמרא עונה כמה תירוצים. אחד התירוצים זה, אמו משבט יהודה, ואביו משבט בנימין. וכאן יש קושיה עצומה. איך חז"ל מתרצים כזה תירוץ? איך הם מתרצים שכיוון שכתוב איש יהודי זה אמו משבט יהודה? איפה ראינו שמייחסים בן אדם אחרי אמא שלו? כל התורה כולה זה למשפחותם, לבית אבותם. הולכים בייחוס לפי האבא. אז איך פתאום כאן הולכים לפי האמא? רק אם יש סיבה מיוחדת, אז כותבים את האימא. כמו שאול בן הכנענית, שכתוב בתורה, יש לזה סיבה. ושם אימו, שולמית בדברי, יש לזה סיבה. מה הסיבה המיוחדת שיש כאן, שרשמו את איש יהודי, את אימא של מרדכי? למה? וכאן יש תהליך ממש מדהים ומיוחד. ואני רוצה שתשמעו את זה טוב טוב טוב. שימו לב. כתוב בחזל, אין בני עשיו נופלים, אלא בידי בניה של רחל. בני עשיו, כלומר עמלק, נופל רק בידיים של הבנים של רחל. מי יכול על עשיו, על עמלק, רק או יוסף או בנימין. שום שבט בעולם שינסה ללחם עמלק, הוא יפסיד. יבוא יהודה, יפסיד עם עמלק. יבוא ראובן, יפסיד. שמעון, נפתלי, כל מי שיבוא ללחם נגד עמלק, מפסיד. חוץ משניים, הבנים של רחל, בנימין ויוסף. זהו, רק הם יכולים. למה? הסיבה היא פשוטה. מאיפה יצא עמלק? הייתה אחת, קראו לה תמנע. היא הייתה בת מלאכים, והיא שמעה מה זה אברהם אבינו. היא עזבה את המלכות, ואמרה, אני רוצה להיות מזרעו של אברהם. הגיעה ליעקב אבינו, אמרה לו, אני רוצה להתגייר, אני רוצה להתחתן איתך. אמרה לה, אי אפשר, לא מקבלים גרים. אמרה לו, איך אני אהיה מזרעו של אברהם? יש לך עוד איזה אח? אמרה לה, כן, יש לי את עשיו. הלכה לעשיו, אני רוצה להתחתן איתך, להיות מזרעו של אברהם. אמר לה עשיו, אני לא יכול, יש לי את מחלת בת ישמעאל, חולה מהבוקר עד הערב, בוסמת, מתבשמת, כל היום פדיקור, מניקור. אין, אני משוגע כבר. אני לא יכול. את רוצה? יש לי בן. קוראים לו אליפז. היא באה לאליפז. אמרה לו אליפז, אני רוצה להיות אשתך. אני רוצה להיכנס לזרעו של אברהם. אמר לה אליפז, גברת, אני כבר נשוי. את רוצה להיות פילגש? אישה שנייה? בבקשה. אמרה, תמנע. עדיף לי לעזוב בית מלאכים ולהיות פילגש לאליפז. העיקר להיות מזרעו של אברהם. אמר הקדוש ברוך הוא, את עשית כזאת מסירות נפש, יוולד לך ילד שאף אחד לא יכול עליו, ועם ישראל יסבלו ממנו עד ביאת המשיח. ולכן אליפז והפילגש שלו תמנע, הולידו את עמלק, שעד היום אנחנו סובלים ממנו. עד היום. איזה זכות יש לה. עכשיו מי יכול על עמלק? רק אם תבוא אימא, שיש לה זכות כזאת גדולה, האימא הזאת תצליח. ולכן הגיעה רחל, שהיא עשתה מסירות נפש יותר גדולה מתמנע, כי יכלה להיות אשתו הראשונה של יעקב, והיא ויתרה על המעמד הזה, והלכה להיות אשתו השנייה. אמר הקדוש ברוך הוא, רק הילדים שלך יכולים לנצח את הילדים של תמנע. דבר שני, עשיו יש לו כיבוד הורים. כיוון שיש לו כיבוד הורים, אז יש לו הגנה. אף אחד לא יכול על הנכד שלו, עמלק. רק מי שלא עשה בעיות בכיבוד הורים. השבטים פגמו בכבודו של יעקב. הקרנה, הקטונת בנך. וכיוון שהם פגמו בכבודו של יעקב, הם לא יכולים ללחם נגד עמלק. כי עמלק יש להם סבא, שהוא לא פגם בכבודו של יצחק. ולכן, רק יוסף, שהוא היה נמכר, ובנימין, שלא השתתף במחירה, רק הם יכולים נגד הנכד של עשיו. כי הם לא פגמו בכבודו של אבא. ולכן, מצד אבא, מצד אמא, יכול רק הילדים של רחל להילחם נגד עמלק. עד כאן. כעת, אם נסתכל בהיסטוריה, נראה שזה ככה. כל ההיסטוריה, מה היא מדברת? ויבוא עמלק וילחם בישראל ברפידים. משה רבנו נלחם נגד עוג מלך הבשן, נלחם נגד סיחון. הוא מגיע לעמלק, הוא לא יכול. מה קרה? אני משבט לוי. אני לא יכול. מי שיכול להילחם נגד עשיו, זה רק העמלק, זה רק הילדים של רחל. ולכן יהושע בן נון, בחר לנו אנשים. יהושע הוא משבט אפרים, הוא קשור ליוסף. ולכן אמר לו, תבחר אנשים, תיזהר. לא כל אחד יכול. רק מבניה של רחל בלבד. ולכן הוא בחר אנשים. בהיסטוריה נלחמנו עם עמלק. מי? שאול. שאול משבט בנימין. רק הוא יכול. במגילה, מרדכי. משבט בנימין. רק הוא יכול על עמלק. לעתיד לבוא, חייבים את משיח בן יוסף, שילחם נגד עמלק, ואחר כך יבוא משיח בן דוד, להילחם נגד אומות העולם. אם כן יוצא, שגם ההיסטוריה מראה, מי יכול להתגבר על עמלק? רק יוסף ובנימין. אם יוסף ובנימין ירצו להילחם נגד אומות העולם, הם לא יצליחו. זה לא הטריטוריה שלכם. אתם רק עמלק. אתם לא יכולים להילחם נגד אומות העולם. אומות העולם זה יהודה קיבל את החרב הקדישה של יעקב להילחם נגד אומות העולם. אז יהודה נגד אומות העולם ולא על עמלק. יוסף ובנימין נגד עמלק ולא נגד אומות העולם. יפה. עכשיו, מי זה המן? מאיפה הגיע ההמן הזה? מורי ורבותיי היקרים, המן הגיע מאגג מלך עמלק. אגג מלך עמלק. אגג השאיר אותו שאול חי. אם שאול היה הורג אותו, הוא היה אחרון, המשיח היה בא. אבל הוא השאיר אותו. ואמר לו, אתה תהיה בכלא כל הלילה, ומחר בבוקר יבוא שמואל, וישסף לך את הראש. שמואל יקיים את המצווה של עמלק. וכיוון שהשאיר אותו בלילה, זה הייתה טעות. יושב שם עמלק, אגג מלך עמלק, מתחנן לקדוש ברוך הוא. האלוקות שמעוני אומר שהוא התפלל תפילות, קרע את השמיים, להישאר זרע בעולם. לא אכפת לו למות, שישאר זרע עמלק. ובאמת ככה זה היה. הוא התחנן, אלוקים שמע את התפילות שלו, הרדים את כל החיילים ששומרים עליו, והביא שפחה אחת מאיזשהו מקום, והוא עיבר אותה. אגג מלך עמלק עיבר אותה, והיא הלכה ממנו מעוברת. ולכן למחרת, וילך אגג מעדנות. הוא הלך כמו עם מעודן, למה? השארתי זרע עמלק בעולם. ומזה יצא המן. עכשיו, האישה הזאת שבאה אליו בלילה, מאיפה היא? מעמלק? ודאי שלא. מתו כל העמלקים. יש רק את אגג. הוא היחידי שנשאר. אז האישה הזאת שבאה, היא מאומות העולם. אם היא מאומות העולם, אז יש המן, שאימא שלו מאומות העולם, שמי שיכול על אימא שלו, זה רק שבט יהודה, ואבא שלו, משבט בנימין, משבט עמלק, שמי שיכול עליו, זה רק שבט בנימין. לכן המן לא מפחד מאף אחד. המן אומר, אני חסין. אם יבוא להילחם איתי משבט יהודה, הם לא יכולים. אבא שלי עמלק. אם יבוא להילחם איתי משבט בנימין, הם לא יכולים, כי אמא שלי מאומות העולם. אי אפשר להילחם נגד המן, זה צרה צרורה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אביא לך את מרדכי, שאימא שלו משבט יהודה, כנגד אימא שלך, שהיא מאומות העולם. אבא שלו משבט בנימין, כנגד אבא שלך, שהוא מעמלק. זה רק אחד התכנונים שנמצאים במגילת אסתר. אני כתבתי בספר שלי, ריח הדבש, 190 תכנונים בסוף הספר, מתוכננים במגילת אסתר. וזה אחד הדברים. אנחנו נמצאים עכשיו 20-25 מיליון יהודים בכדור הארץ. כולם או משבט יהודה או משבט בנימין. 10 שבטים נמצאים בנהר סמבטיון. ושאלתי שאלה, למה אלוקים השאיר דווקא בכדור הארץ את יהודה ובנימין? היה משאיר שתי שבטים אחרים, זבולון ויששכר. דן ונפתלי, למה אתה משאיר דווקא את יהודה ובנימין? למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאף אחד בעולם לא יוכל להשמיד את עם ישראל. ישאיר שתי אטומים. כי אם יבואו מות העולם להילחם איתנו, יש לנו בתוכנו שבט יהודה, הם לא יכולים. אם יבואו עמלק להילחם איתנו, הם לא יכולים, כי יש לנו את בנימין. אנחנו שתי כדורים, שתי כדורים אטומים, שאף אחד בעולם לא יכול עלינו. לכן, הכל מתוכנן, הכל מסודר, יש אלוקים בעולם, הכל מתוכנן בצורה היפה ביותר. אשריכם ישראל. רבותיי, אנחנו חותמים את תוכניתנו הנפלאה והקצרצרה, שבאמת אפשר להספיק הרבה, אבל לפחות דבר אחד. אני רוצה שתדעו שאסתר המלכה אומרת הגמרא שהיא תכננה 12 תכנונים בזה שהיא הזמינה את המן אליה למשתה. 12 תכנונים, בספר בירח הדבש כתבתי 33 תכנונים. אחרי מה שחזל אומרים, 33 תכנונים, איך אסתר תכננה שהמן לא יכול לברוח מהידיים שלה בכלל. אבל יש דבר שהייתי רוצה שתגידו אותו. כתוב, אסתר אומרת לו, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשיתי לו. המילה לו לא מובנת. היא צריכה להגיד, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשיתי להם. את מזמינה שני אנשים. מה זה אשר עשיתי לו? הרי עובדה שלמחרת, שהיא רוצה אחר כך להזמין את המלך החשברוש ואת המן, היא אומרת, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם. שם היא כתבה את המילה להם. אז אם כן, שם כתוב להם, ופה את כותבת לא. מה פתאום היא אמרה שם להם? ופה היא אמרה לא. יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשיתי לא. תגידי להם. אלא, מה קרה כאן? קודם כל, אסתר, איך היא יכולה להזמין? איך היא יכולה להזמין את החשברוש אליה הביתה? הרי כשהיא באה להזמין אותו, שיבוא למשתה, זה היה ביום פסח. זה היה ביום טוב של פסח. ואם זה ביום טוב, אז אסור לה לבשל בשביל הגויים. אסור. מותר לבשל לגוי ביום טוב רק במקרה שאתה מבשל לעצמך, ואם נשאר, אז תיתן גם לגוי. אבל אתה לא יכול לבשל לגוי במיוחד. ואסתר הייתה בצום. אם היא הייתה בצום, אז היא מבשלת במיוחד בשביל החשברוש. אז היא לא יכולה לבשל. כי הסוג, כתוב בפסוק, הוא לבדו יעשה לכם, לכם ולא לגויים. רק אתם יכולים לבשל לעצמכם. אבל ביום טוב אסור לבשל לגוי. ואם את צמה, אז כל הבישול שאת עושה, זה בשביל החשברוש. וזה בעיה. את לא יכולה לבשל בשבילו. אז איך היא באמת בשלה? אז אסתר עשתה פטנט. יש לה את המן. המן הוא עבדו של מרדכי ואסתר. ואם הוא עבדו, אז הוא קניין כספו. וכיוון שהוא קניין כספו, אז מותר לבשל בשבילו. למה? כי הוא העבד שלי. עכשיו אסתר מה אומרת למלך? יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשיתי לו. למה היא אמרה לו? היא התכוונה להמן. למה היא התכוונה להמן? כי אני לא יכולה הרי לבשל בשבילך. כל מה שאני יכולה לבשל זה בשביל המן. ולכן יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשיתי לו. התכוונה להמן. רק החמור הזה, החשברוש, הבין שהיא מתכוונת אליו. אבל כל הכוונה שלה זה להזמין את המן שתוכל לבשל. כי אחרת אסור לה לבשל ביום טוב. טוב? ככה כותב אצל רבי יונתן האפשיץ. אומר הבן איש חי, שרבי יונתן, מה שרבי יונתן האפשיץ אמר על העניין הזה, יש בו דבר נפלא. למה? כתוב שהמן יצא מהמשתה, והוא מסתכל על מרדכי, ומרדכי כל פעם שהוא עובר הוא מראה לו בנעל, שכתוב שהוא עבד שלו. ואז הוא אומר לזרש אשתום, וכל זה איננו שווה לי. אסתר מזמינה אותי למשתה, אבל זה לא שווה לי כלום. למה זה לא שווה לך כלום? כי אני רואה את מרדכי עומד עם הנעל ומראה לי שאני עבד. ומכיוון שהוא מראה לי שאני עבד, אני קולט למה אסתר הזמינה אותי. אני חשבתי שאסתר הזמינה אותי בשביל לכבד אותי, וזה לא נכון. היא מזמינה אותי בגלל שאני עבד, וכיוון שהיא יכולה לבשל, אז כל מה שהיא עושה, לכן כל זה איננו שווה לי. זה לא שווה לי כל הדבר הזה, כי כל הזמנה שהיא מזמינה אותי, זה בשביל לבשל. ולכן אמר להם, כל זה איננו שווה לי. אבל למחרת, שזה כבר יום חול, לכן היא אמרה, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, מחר כבר אני יכולה לבשל. אז מחר כבר אתם יכולים לבוא ביחד, ואני אבשל בשבילכם. הנה זה כתוב מפורש. והנה, מה הייתה הכוונה של אסתר? אני לא אגיד את כל התכנונים, דבר אחד. היא רצתה, אסתר, עשתה את המהלך היפה ביותר בעולם. אמרה, אני אזמין את המן ואת החשברוש. ואז, אני אראה חיבה יתרה להמן. אני אראה חיבה יתרה להמן. המלך יראה את זה. ויגיד, אולי יש קשר עם אסתר והמן. ככה היא מתייחסת אליו. וזה יוציא את החרב, יערוג את אסתר, יערוג את המן, והגזרה תתבטל. אסתר אמרה, כאשר עבדתי, עבדתי, אני הולכת, לא אכפת לי, לא אכפת לה למות, העיקר שעם ישראל ינצלו. וכשהיא מגיעה למשתה, והיא מזמינה את המן, והיא נותנת לו, המלך רואה את היחס, והיא מביאה לו למלך סופר דרינק, אתה תשתה של חצרבת, המן לקחת על האש נקניקיות, נקניקיות וכנפיים למלך, סטייקים גדולים להמן, המן בכבוד, המן תאכל, המן בבקשה, המלך אומר מה איתי? אמרה לו יש פה את הכנפיים האלה, תאכל אותם, וזה, והוא אוכל, והמן, והיא מתייחסת אליו כל כך טוב, והיא קולטת, שהבן אדם הזה לא רואה נכון. מה, אתה לא מסתכל איך אני מתייחסת אליו? המלך היה טבע. הוא היה סייס. מכיוון שהוא סייס, הוא לא יודע מה זה תכסיסי מלוכה. הוא לא קולט שיש פה אולי איזה קשר. ואסתר מנסה להראות לו. הנה, תראה איך אני מתייחס לאמן. הוא לא קולט את הטבע הזה. בטטות שהוא עוד לא בישל אותם. ממש יש לו ראש פירה. אז הוא אומר לאסתר, מה את מבקשת? אמרה לו, מה אני מבקשת? אני רואה שאתה כזה בטטה, ואתה לא קולט מה הולך להיות פה. אז תבוא עוד מחר. למה? כיוון שבטטות לוקח להם זמן להתבשל. אז כשתבוא מחר, ואני עוד פעם מתייחס לאמן יפה, ואז אולי, בהתייחסות הזאת, אתה באמת תהרוג אותנו. אז יבוא המלך והאמן תבוא מחר. מחר. האמן הולך הביתה. והמלך הולך הביתה. האמן בונה את העץ כל הלילה, כדי לתלות את מרדכי. והמלך לא נרדם, נהיה לו צרבת מהנקניקיות, הוא לא יכול להירדם. ואז, למה הוא לא יכול להירדם? כי הוא מתחיל לחשוב, רגע, רגע, נפל לו הסימון, הבטטה שלו התחילה להתבשל. הוא אומר, מה זה? בן אדם שדואג לא יכול לישון. הוא אומר, תלך התייחסה אליו, המן, בבקשה, המן תאכל, אני יש לי צרבת, מה היא עשתה לי? אולי יש קשר ביניהם? רגע, אבל... אם יש קשר ביניהם, יש לי איש שבק שתמיד מגלה לי, הוא גילה לי על בקטן וטרש, אז אולי, מה קורה? למה הוא לא מגלה לי? ואז הוא מביא את ספר הזיכרונות, אומרים לו, מרדכי הציל אותך, ואז הוא אומר, תגידו, שילמנו לו? אדוני המלך, לא שילמת לו גרוש, אמר, עכשיו אני מבין, למה הוא לא מגלה לי שהאמן רוצה להרוג אותי? כי היהודים האלה, אתה לא משלם להם, תמות. ולכן אמר, אני אשלם לו הלילה. הלילה אני משלם לו. ואז הוא אומר, מי בחצר? אומרים לו, המן. ואז המלך מתחיל לצייר, וואו, למה הוא ער כל הלילה? אם הוא ער כל הלילה, הוא מתכנן להרוג אותי. זה לא יכול להיות. אז זהו, אני אקרא לו, ואני אראה איפה העיניים שלו נמצאים. אני אשאל אותו שאלה, שהוא יחשב שזה הוא. הוא אומר לו, יש פה אחד שאני מאוד אוהב אותו. כפרה עליך, המן. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותו. תבקש בשבילו. ואז הוא אומר, יביאו לבוש מלכות. שלבש בו המלך, סוס שרחב על המלך, כתר של המלך. המלך מסתכל עליו ואומר בלב שלו, ימח שמך וזכרך. אני רואה שכל העניין שלך זה המלכות. כל העניין שלך זה להיות מלך. עכשיו אני רואה שאתה ואסתר רוצים להקשר אותי קשר. עכשיו הבנתי את הנקודה. מאותו רגע, הכל מתחיל להתגלגל, עד שתולים אותו על העץ. דבר רודף דבר. אבל איך זה התחיל? אסתר, שרצה להראות לו את העניין, לכן היא עיקר הנס. היא רצה להראות לו, תראה איך אני מתחבבת לאמן. והמלך לא קלט את זה, אבל קלט את זה באמצע הלילה. ומשם כבר הגאולה הגיעה לעם ישראל. איזה תכנונים, איזה דברים, להראות שעם ישראל, עם כל זה שאין נביאים, ואין לנו מי שיגיד לנו מה לעשות, אנחנו דור יתום, אבל תסתכל טוב, כמה הכל מתוכנן, כמה הכל מסודר, כמה אלוקים אוהב אותך, מתכנן לך את הכל בצורה מסודרת, לכן זה נקרא, החג פורים הזה, מגילת אסתר, תגלה את מי שמוסתר, אתה יודע כמה דברים טובים יש לך, שאתה לא מגלה אותם, כמה דברים טובים יש לאשתך, שאתה לא מגלה אותם, תוציא את זה מהגילוי, תגלה את האמת, תגלה את היופי, ואז אתה תהיה בן אדם הכי שמח בעולם. שיהיה לכולם פורים שמח.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי בפרשת השבוע. כל חיי